חושבות בגדול, פודקאסט לבעלות עסק שרוצות לפרוץ קדימה בגדול. היי, אני רבקה יעקב. ביחד נצא למסע שבו תתחברי למנהיגה שבך, נלמד לחשוב בגדול כדי לפרוץ כל מחסום ותקרת זכוכית אפשרית. נדבר על כסף, על שיווק ואיך לקדם ולפתח את העסק שלך בעולם של חוסר ודאות. שלום לכולם. לפני כמה ימים, בקורס שאני לומדת, שחקנו במשחק שנקרא פרש ביז. זה משחק קופסה, והוא משחק עסקים לפיתוח חשיבה רב-ממדית. ככה הם הגדירו את המשחק. חלקו אותנו לקבוצות, נתנו לנו הוראות בסיסיות, כמו איך מתקדמים, מה קו הגמר, מה אומרים הסימונים על המפה. על הלוח, שזה נראה קצת דומה למשחק מונופול, יש ארבעה עולמות. והמטרה היא לעבור בין עולם לעולם עד שמגיעים לאחרון. מי שמגיע לאחרון הוא בעצם הצליח להגיע לקו הגמר, מה שנקרא מנצח. גם במשחק הזה, כמו במונופול, המטרה היא לצבור כסף, רכוש, נכסים, אבל בניגוד למונופול, המטרה של הכסף פה היא ברורה, לעזור לנו לעבור ממקום למקום. כדי לעבור בין העולמות, צריך לשלם עליהם כסף. בין העולם הראשון לעולם השני, צריך לשלם נניח 2 מיליון. כדי להגיע לעולם האחרון, כדי להגיע למצב של ניצחון במשחק, צריך לשלם משהו כמו 5 מיליון. אלה החוקים הפשוטים. מעבר לזה, לא בדיוק היו הסברים, אין ממש חוקים, הכל פתוח והיד נטויה. בהתחלה, זה היה נראה לי כמו סתם עוד איזה משחק קופסה, שמרוב כללים כבר שכחתי על מהו. אני ממש לא חובבת משחקי קופסה, כי זה המון המון דברים לזכור, ולא תמיד יש לי את הסבלנות הזאת להבין מי נגד מי, ולמה בכלל צריך לבצע את הפעולה. אבל כבר היינו בקורס, ואנחנו קבוצה, אז משתתפים. ככל שהמשחק הלך והתקדם, היה לי ברור דבר אחד. לא באמת היו חוקים ברורים במשחק הזה. כן, היו לנו כל מיני סימונים שהייתה להם פרשנות, כל אחד מה הוא אומר, אבל אף אחד לא אמר לי איך אני יכולה לצבור את הרכוש, איך להימנע מחובות, איזה צעדים לקחת, האם לעשות שיתוף פעולה עם שחקנים אחרים, איזה שיתופי פעולה אפשריים אני יכולה לעשות. בהתחלה, הצעדים שלי היו מאוססים, ממש. לא בדיוק הבנתי מי נגד מי, וגם הקוביה שיקפה בדיוק את היסוס שלי. כל פעם שזרקתי, קיבלתי איזה צעד אחד בקושי. כולם רצו קדימה, ואני צעד, צעד. אבל ככל שהתחלתי להבין מה אמור להיות השלב הבא, ומה אמורים לעשות, ככה התחלתי לפתח לעצמי, בעצמי, את היעדים ואת הדרך להשיג אותם. זאת אומרת, אם הייתי רוצה לעבור מעולם לעולם, הייתי צריכה להבין לבד איך אני אמורה להשיג את הכסף, כדי להגיע למצב שאני יכולה לעבור לעולם השני. בתכלס, לא כיוונתי לנצח ולא כיוונתי להיות יותר משאר השחקנים. הייתי כל כך מרוכזת בלתכנן כל פעם את הצעד הבא כשיגיע תורי, שכל מה שעניין אותי זה פשוט ממש לראות מה הדבר הבא שאני יכולה לעשות, להסתכל על הקלפים שיש לי, להסתכל על האפשרויות שקיימות סביבי. ככה צעד אחר צעד הגעתי בסופו של דבר ליעד הנכסף, אחרי שהגדרתי לעצמי מחדש את חוקי המשחק שהתאימו לי. אחרי המשחק ישבנו לנתח את כל מה שעבר עלינו, והמרצה אמר שהמשחק הוא מדמה את ההתנהגות שלנו בחיים. ישנתי על זה ככה איזה לילה, כי זה ככה קצת טריד אותי, והבנתי כמה דברים חשובים שאותם אני רוצה לשתף איתכם, ואחרי כל ההקדמה הארוכה על המשחק הזה, ש... בחיים אין ספר חוקים או הוראות הפעלה. זה נכון לכל תחום שלנו בחיים. זה נכון להורות, לעסקים, לזוגיות ולכל דבר אחר שאנחנו בוחרים לעשות. יש לנו איזשהו סט כללים בסיסיים ששומרים עלינו כחברה, כבני אדם, כמו נגיד 10 הדיברות או חוקים שהכנסת מחוקקת. אבל בין לבין יש כל כך הרבה מקום להגדיר את חוקי המשחק שלנו עצמנו. העניין הוא שמקטנות, ממש מרגע שאנחנו נולדים, אנחנו נמצאים במסגרות מגבילות, שבהם אומרים לנו כל הזמן מה לעשות, איך לשבת, איך לצייר, איך לחשוב, איך לדבר. בתכלס, כאילו באו ותלשו לנו את הכנפיים אחת אחת. הושיבו אותנו בקבוצה ואמרו לנו שצריך להסתדר, גם אם לא מתחשק לנו וגם אם זה לא מתאים לנו. קיבצו אותנו, קיבצו את היצירתיות שלנו, את החשיבה החופשית, הכניסו אותנו לתוך פס יצור אחיד. מחקר בריטי גילה שכילדים בערך בגילאי 3-5, היצירתיות שלנו היא קרובה ל-98%, החשיבה היצירתית שלנו. כבני נוער בגילאי 13-15 כזה, יכולת החשיבה היצירתית שלנו נפגעת ויורדת לקרוב ל-10%. תחשבו איזה ירידה דרמטית זאתי אחרי פס היצור של מה שמכונה משרד החינוך בכל העולם, כן? לא רק בישראל. ואני לא רוצה לחשוב מה קורה בגיל שלי, שזה כבר קרוב ל-50. כנראה שהחשיבה היצירתית שלי כבר קרובה למשהו כמו איזה 0.000%. וזה פשוט עצוב לחשוב את זה, איך אנחנו חיים בתוך מקום לפי חוקים שמישהו אחר הגדיר לנו. אנחנו כל הזמן מפחדים לפעול בניגוד לכללים מסוימים, בניגוד לחוקי משחק שאחרים הגדירו לנו. מישהו קם בבוקר החליט שיש איזשהו חוק, גם אם הוא מתאים לי, גם אם הוא לא מתאים לי, אני חייבת למלא את החוק הזה, ואין לי מה לעשות בנידון. מפה עד לזה שגם אני אוכל לשנות אותו, זה שמיים וארץ. כשהפכתי להיות אימא בפעם הראשונה, קיבלתי כל כך הרבה עצות, בתכלס גם כשלא ביקשתי אותם. טיפת חלב, החליטו עבורי מה נכון לילדה שלי. מתי היא צריכה לקבל חיסונים? מתי היא צריכה לאכול? מתי היא צריכה לישון? השכנות שלי, גם הם תמיד ידעו יותר טוב ממני מה היא צריכה. כמובן שגם הסבתות ידעו יותר טוב ממני מה הילדה שלי צריכה, כי הרי הם גידלו כל כך הרבה ילדים, אז מי אני שיגיד להם מה הילדה שלי צריכה? אבל העניין הוא שכל זה, כל העצות וכל הטיפים וכל הדברים שהכריחו אותי לעשות כמו בטיפת חלב, זה היה נכון למישהו אחר. זה איזשהו שטנץ שמישהו קבע בשבילי. זה לא היה נכון לי, לא לי כאימא ולא לילדה שלי. אבל משום שלא היו לי חוקי משחק ברורים, וכשילדתי נכנסתי לעולם חדש ובלתי נודע מבחינתי, כי אף אחד לא הכין אותי לעובדה של מה זה אימא, אז אני הקשבתי להם. כי זה היה, אם אני אסתה ממה שהם אומרים, אז כנראה שאני אעשה איזושהי טעות פטלית. אני אעשה איזשהו נזק לילדה שלי. וגם כשהרגיש לי שזה לא בא בהלימה למה שאני רוצה, וגם כשזה הרגיש לי שזה לא מתאים לי, או לא בדיוק נכון, לא לי ולא לה, עדיין הקשבתי להם. כי יצאתי מאיזה נקודת הנחה הזויה, שהם יודעים יותר טוב ממני. כשילדתי את הבת השנייה שלי, כבר הבנתי את חוקי המשחק. והבנתי שאין אותם, הבנתי שאני צריכה להגדיר ולא אף אחד אחר. הפעם, בפעם השנייה, זה חוכמה שבדיעבד, כבר הגעתי חמושה בידע של מה כן ומה לא, ולזרום עם מה שנכון לי. פשוט לסנן את כל אותם רעשי רקע ולהחליט, גם אם טיפת חלב אומרת לי מה לעשות, לא, סליחה, אני האמא, אני מקבלת את ההחלטה, אני יודעת. וזה לא משנה אם ידעתי את התשובה או לא ידעתי, אם חשבתי שאני עושה לנזק או לא. זרמתי עם מה שנכון לי ולה, עם מה שהרגשתי בתוכי כאימא, כאינסטינקט בסיסי, שכביכול נלקח ממני וניתן למישהו אחר שיחליט עבורי. וזה בכל תחום, כי ככה אנחנו מתקדמים בעולם, אנחנו לומדים מה כן ואנחנו לומדים מה לא, אבל העניין הוא שאנחנו כל כך מתמקדים במה אנחנו לא רוצים, מה לא טוב לנו, מה לא נכון לנו, מה לא מתאים לנו, ש בגלל שהפסקנו לחשוב בצורה יצירתית, הפסקנו להבין מה טוב לנו, במה אנחנו כן רוצים להתמקד. אנחנו הפסקנו להגדיר את חוקי המשחק שלנו. וזה היה סוג של איזה סתירת לחי כזאת שהעירה אותי, בעיקר גם בנוגע לעסק שלי. כי איפשהו בפנים, כל מה הסתובבתי בתחושה של אני לא יודעת מה אני עושה. אני לא יודעת מהם חוקי המשחק הברורים, איך בונים אימפריה. אני יודעת לשווק, ואני יודעת למכור, ואני יודעת דיגיטל, אני יודעת אסטרטגיה. אבל אני הייתי כל הזמן בתחושה של אני רק יודעת. כי אמרתי, אוקיי, אין ספר הוראות. בטוח יש כל האנשים המצליחים, הם יודעים משהו שאני לא יודעת. הם יודעים משהו אחר, איזשהם חוקים, איזשהו משהו, כי לייצר כסף, להביא לקוחות, צריך איזשהו סוג של חוקים. ואז מסתבר, בתוך תוכי לא האמנתי שיש לי את הידע הזה. בין לדעת את כל אותם דברים שידעתי לבין להפוך את זה לאימפריה, זה תמיד היה נראה לי כמו משהו לא הגיוני. כי גם כשהייתי מסתכלת על אנשים שיודעים אפילו שליש ממני שהיו מצליחים לעקוף אותי, ילדות זה שרק התחילו אתמול וכבר הפכו את עצמם להיות מומחים, ואני אפילו אחרי 20 שנה בקושי מצליחה לקרוא לעצמי כמומחית. אז כל הזמן חיפשתי את חוקי המשחק, את הכללים הנכונים, את דרך הפעולה, להבין מה אני צריכה לעשות. והלכתי ללמוד אצל המון. כל פעם שיצא בן אדם עם איזו שיטה חדשה או רעיון חדש, הרגשתי צורך ללכת וללמוד, כי אולי הוא יודע משהו שאני לא. ואחרי המשחק הזה הבנתי שאין כזה דבר חוקים. אין חוקים בעסקים, אין כזה דבר. שני החוקים היחידים שצריך לזכור, שאנחנו צריכים לקוחות שיקנו מאיתנו, שזה א' ב' בסיסי, ואנחנו צריכים שיהיה לנו מוצר ממש טוב שעוזר להם כדי שהם ירצו להמשיך לקנות מאיתנו. זה הכל. כל השאר זה נתון לפרשנות אישית, וכל אחד יכול להגיע לשם בדרך שלו. בדיוק כמו במשחק, כל אחד היה יכול ליצור לעצמו את הדרך לעבור בין העולמות עד שהוא יגיע לשלב הסופי. לא היו חוקים ברורים איך לעשות את זה. וזה בדיוק העניין של לפתח את החשיבה היצירתית. במשך שנים השתמשתי בדיגיטל כפלטפורמה למכור דברים ולהגיע ללקוחות. היום הפכו את הדיגיטל לאיזושהי מהות בפני עצמו, הפכו אותו לאיזה משהו של חוקים וכללים, ושכחו שהוא רק עוד פלטפורמה. אם פעם זה היה דפי זהב, אחר כך זה היה פליירים, היום זה דיגיטל, זה רק פלטפורמה. זה לא המהות בפני עצמה. וחוקי המשחק משתנים כל הזמן. השאלה היא מי משנה אותם. האם אנחנו אלה שמשחקים לפי חוקים של מישהו אחר, או אנחנו אלה שיוצרים את החוקים של עצמנו? עד עכשיו, אם תשאלו אותי, אני חושבת ששיחקתי לפי חוקים של מישהו אחר, לא כאלה שהתאימו לי בכלל, כי יצאתי מנקודת הנחה שמישהו אחר מבין יותר טוב ממני. בדיוק כמו בסיפור הטיפת חלב, שהנחתי שהאחיות יודעות יותר ממני, וזו הייתה טעות. הרבה מאוד עסקים נוטים לחכות עסקים אחרים, ואז זה אומר שהם רק משחקים לפי משחק של חוקים שמישהו אחר יתאים לו. מי שבאמת מצליח, הם אלה שהגדירו לעצמם חוקי משחק משלהם, ולא הלכו בזרם הרגיל והידוע. ביל גייטס למשל, הוא מכר את התוכנה שלו הרבה לפני שהיא הייתה מוכנה בכלל. הוא היה ילדון בן 20 וקצת, הוא מכר משהו שלא קיים. כמה אומץ וחוצפה ואולי גם גאונות צריכה להיות בשביל כזה דבר. רובנו כל הזמן עסוקים בלהפוך את המוצר שלנו לשיא השלמות, פרפקציוניזם, ורק אז לצאת לשוק, ואז אנחנו מגלים שבעצם כבר מישהו מזמן עקף אותנו בסיבוב, והמוצר שלנו כבר סתם עוד מוצר אחר. דוגמה נוספת, יש איזשהו טרנד מקובע כזה בחברות התעופה, שכל הדיילות חייבות להיות לבושות עם הבגדים הצמודים האלה והנעלי עקב, וכל הזמן לשדר איזשהו סקס אפיל כזה, למרות שהעבודה שלהם קורעת ושוחקת, והם ההפך לגמרי, כאילו לעמוד כל היום על עקבים, זה חתיכת טרטור. אז חברת התעופה, פלייאפ אוקראינית, החליטה שהיא משנה את חוקי המשחק. היא משנה את מדעי הדיילות שהתרגלנו לראות ב-50 שנה האחרונות, והיא הופכת אותם למשהו אנושי יותר. הן מחודש הבא עוברות לעבוד עם סניקרס ובגדים נוחים, לא נעלי עקב ולא חצאיות כאלה שחונקות ואי אפשר לזוז בהם. הם הגדירו מחדש את חוקי המשחק. הם יצאו נגד הזרם הכללי של חברות התעופה, ואני די מאמינה שהרבה ילכו בעקבותיהם. כי כמו שאחת הדיילות הגדירה את זה, אם המטוס נוחת נחיתת חירום ואני צריכה להיכנס עם עקבים לסירה המתנפחת הזאת, זה רק יעשה בפנצ'ר. ולנסות לשחות עם חצאית כל כך צמודה, סביר להניח שאני לא אגיע לשום מקום. אז גם אין לזה שום הצדקה אפילו ללבוש הזה. עד עכשיו אף אחד אפילו לא ערער על זה, אף אחד לא חשב אולי זה בכלל לא פרקטי, אולי זה בכלל לא צריך את זה, אולי זה בכלל לא נכון. חברת פורד, אדון פורד עצמו, הוא שבר כל מיתוס אפשרי בנושא תעשיית הרכבים. הוא הלך כנגד הזרם, אז עוד היה סוס ועגלה, ואנשים צחקו עליו, לעגו עליו, אפילו פעם כבר האשימו אותו שהוא אידיוט. ממש לקחו אותו לבית משפט והאשימו אותו שהוא אידיוט. והוא הצליח, למרות כל הצחוק, ולמרות כל הלאג, ולמרות הכל, הוא הצליח. יש אין ספור סיפורים כאלה, דיסני, אפל כמובן, סטיב ג'ובס. כל אלה זה עסקים שהעזו להגדיר חוקים חדשים, לצאת מגבולות המקובע והידוע, ולחקור אזורים חדשים שאף אחד לא ניסה קודם. אין תשובות של טוב או רע, או נכון או לא נכון. הרעיון הוא למצוא לעצמכם את הדרך שלכם, לסלול דרך חדשה ופשוט לצעוד בה. לפעמים היא תוביל אותנו למטה, לפעמים היא תוביל אותנו למעלה, אבל לכל מקום שהיא תוביל, תמיד אפשר לעשות איזשהו חישוב מסלול מחדש, בדיוק במשחק, לעשות סטופ רגע ולחשב מחדש את התנאים הקיימים ולהבין לאן רוצים ללכת. כל עוד אתם אלה שמגדירים לאן אתם רוצים ללכת. אז עד כאן להפעם בפודקאסט, נשתמע בפרק הבא.